רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת תקבלה.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי י' בתמוז תשפ"ג, ה-30 בחודש יוני שנת 2023. איתכם באולפן עמוס צוריאל בתוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע, פרשת בלק, עם כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר אריאל, על המדרש בלעם רצה לזכות להביא את התורה לישראל. בליווי שירים עם זיקה לפרשת בלק, נשמיע שירים עבריים משירי ארץ ישראל היפה, וגם פינת לשון, רגע של עברית מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, והיום נדבר על הביטוי סיקור העין. פינה נוספת, חיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, שיאמר דברים על נעמי שמר מההיבט של אהבת ארץ, ארץ ישראל בערה בליבה. נעלה לשיחה את כבוד הרב אהרון מוסקוביץ', שליח חב"ד בריאל, שיספר על הפעילות של חב"ד בריאל ועל חג הגאולה של הריאץ רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהחג יתקיים עם ירצה השם בשבת זאת, שבת פרשת בלק. יהיה מעניין, האזנה נעימה.
השר מונטיפיורי בן 80, אז בא המלאכים הלבנים עבדו על ביטתו וכך אמרו אליו הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו וכך ענה השר פונטיפיורי בדיוק שלחו לי רבותיי אך באמת אני עסוק יש הרבה צרות לאחינו בעולם הנה פוגרום ברוסיה איך לא אבוא אצלם כי מי אם לא אני יעזור בו לכולם
נמצא איתנו כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל שלום כבוד הרב
שלום וברכה
כבוד הרב ישוחח על פרשת בלק הפרשה השביעית בחומש במדבר פרשת בלק מתחילה בחששו של בלק מעם ישראל שיעשה לו כפי שעשה לאמורי בלק בן ציפור מלך מואב רואה את ניצחונות ישראל במלחמות סיחון ואוג וחושש כי מדינתו היא הבאה בתור הוא שולח שליחים אל נביא גוי בשם בלעם בן באור ומבקש ממנו לבוא ולקלל את ישראל וכך אומר לו ידעתי כי אדם שתקלל יקולל ומי שתברך יבורך כבוד הרב מי היה בלעם ומה המדרש מייחס לו בבקשה כבוד הרב
קודם כל בוקר טוב, יום שישי נפלא לך ולמאזינים. אכן בלעם יש לו רומן וקשר לעם ישראל לא מהיום, לא מהפרשה של בלק, אלא הרבה הרבה לפני כן. הגמרא אומרת שלושה היו באותה עצה. כלומר, כשפרעו, מלך מצרים, מרגיש שיש פה איזה קבוצה, יש פה איזה עם שהוא שונה ומשונה, והחוקיות...
מלך מצרים מכבוד הרב?
עוד בארץ מצרים, כן.
בארץ מצרים, סליחה, כן.
מה?
כן, כן, סליחה, עוד בארץ מצרים.
כן, כן, ממש, עם הולדת עם ישראל. כשעם ישראל פרה ורווה, ופרעה אומר לעבדיו, פן יקום ויפרוץ ונלחם בנו ועלה מן הארץ, והוא מחפש איזשהו פתרון סופי, לדיכוי העם הזה, כן? כל מה שהוא היה רגיל לעשות לאומות אחרות וזה עבד, על עם ישראל זה לא עבד, ככל אשר, בכי אשר יענו אותם, כן ירבה בכי נפרוץ. ולכן הוא אסף אליו את שלושת החכמים הגדולים ביותר שהיו באותו זמן בעולם. הוא אסף את יתרו, את איוב ואת בלעם. והשאלה שהונחה על השולחן, מהו הפתרון הסופי לפתור את הבעיה של העם הזה? והמדרש מספר שיתרו הבין שאין מה לעשות עם העם הזה, ומצד שני הוא גם לא יכל לומר את זה בפירוש לפרעו, ולכן הוא פרש, הוא פשוט הלך משם. איוב לא הסכים לוותר על מנעמי החיים בקרבה למלך האימפריה לפרעה ולכן הוא שתק אבל בלעם נתן את העצות הרעות האלה של כל הבן הילוד היורת השליחו ואת כל מה שראינו אחר כך קרה לעם ישראל הכל בא בבית מדרשו של בלעם וחכמים אומרים לנו שלבלעם הייתה תוכנית בלעם ידע את האמת, בלעם ידע שאי אפשר, לא רק שאי אפשר לנצח את עם ישראל, אלא הוא ידע מה הייעוד של עם ישראל. והתוכנית שלו הייתה לא להפיל את עם ישראל, אלא להפיל את פרעה בכבודו ובעצמו. המדרש אומר דבר מופלא, שבלעם תכנן שעל ידו תינתן תורה לישראל. ומכיוון שהוא ראה מה הולך לקרות, אז הוא ניסה להפיל בפח בעצם את פרעה. כל העצות שהוא נתן לו הם היו בעצם העצות אחיתופל, מפני שבלעם ידע, כמו שני רעיו האחרים, שאת עם ישראל אי אפשר לנצח. את עם ישראל אי אפשר לעצור, והעם הזה יש לו ייעוד בעולם. ובלעם רצה לא פחות ולא יותר להיות אותו שליח שעל ידו תינתן תורה לעם ישראל ובעצם לעולם כולו. ולכן הוא נתן את העצות האלה לפרעה, שאנחנו רואים שלא רק שלא הועילו, אלא הם גרמו לכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. וחז"ל אומרים לנו, מפליגים בשבח גדולתו של בלעם, אומרים לנו על הפסוקים, פסוק מהפסוקים האחרונים של התורה, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אומרים חכמים, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם וקם. מה עניהו? בלעם בן באור. כלומר, שבלעם במובנים מסוימים היה אפילו יותר גדול ממשה רבנו. אז יש מדרשים שאומרים, מדוע הקדוש ברוך הוא הביא את בלעם, שלא יאמרו אומות העולם, לו היה לנו אחד כמו משה רבנו, בוודאי היינו מקבלים את התורה. אבל עכשיו אין להם במה להצטדק. ככה או ככה הייתי מוסיף במשפט אחד על בלעם. אם בלעם היה כל כך מוכשר, אדם קריזמטי, אדם בעל עין בוחנת, בעל רוח, כן, בעל רוח הקודש, אפשר להגיד, בהשגות עליונות ביותר, אז למה באמת הוא נשאר כמו שהיה? מדוע הוא לא היה מנהיג? אז פה אולי אפשר לראות בעקבות, כמובן, דברי חז"ל וההשוואה שלהם גם לאברהם אבינו וגם למשה רבנו. קודם כל מידותיו של בלעם. מידותיו היו, הוא היה גאווה, בעל נפש גבוהה, כן, כפי שאנחנו רואים מבין השיטין בפסוקים, הוא לא שנה כסף באופן מיוחד. אדם כזה, בסופו, הוא מתבדל מן החברה. כמו שאנחנו אומרים, הוא לא סופר אף אחד. הוא היה כל כך חכם, כל כך מוכשר, שאחרים נחשבו בעיניו לתנינים. וההתנשאות הזאת היא גרמה לחוסר אמון, לחוסר אמון חברתי מסביבו. ולכן הוא נשאר לעצמו. משה רבנו, אנחנו רואים, שהוא היה בדיוק הפוך ממנו. כי בכל ביתי נאמנו. נאמן פירוש הדבר אמינות, מלשון אמון, מלשון אמינות. כן, משה רבנו הקדיש את עצמו בשביל עם ישראל. אנחנו רואים שבכל מקום שעם ישראל נפל, אז משה רבנו בא ומתחנן לקדוש ברוך הוא. גם כשהם פוגעים במשה ורוצים לסקול אותו, הוא בא ומתחנן לקדוש ברוך הוא לרחם עליהם. כן, זה מנהיג אמיתי. זאת הנהגה. ולכן, משה רבנו זכה למה שזכה, להירשם בדפי ההיסטוריה, כמנהיג, הייתי אומר, האולטימטיבי, כדוגמה הכי גדולה להנהגה של בני אדם ושל עם ישראל בפרט. בלעם לעומת זאת נשאר בודד עד סוף חייו, עד סוף חייו. אבל כמו שאנחנו רואים, הרומן הזה עם בלעם, של בלעם עם עם ישראל, התחיל מערש הולדתו של העם הזה. והוא ניסה לעקוב אחרי עם ישראל, אחרי שזממו לא עלה בידו, והוא התהפך עכשיו, למרות שהוא ידע, שלא ניתן לעצור את עם ישראל, ולא ניתן לקלל אותו, בכל זאת הוא ניסה בכל מיני צמתים, בכל זאת לפגוע בעם ישראל, בדרך כזאת או אחרת, כמו שאנחנו רואים בפרשה שלנו.
כן, בסופו של דבר, בלעם מגיע לבלק, ו... מגיע פעם ראשונה ולא מקלל, פעם שנייה ופעם שלישית הוא מברך בעצם את עם ישראל. ואיך הוא אומר?
בראש הוא רצה לקלל, אבל כשזה בא לידי ביטוי חיצוני, הפה לא הוציא, הפה לא יכל להוציא, כי הוא ידע שזה לא אמת. אי אפשר לעוות את האמת, אי אפשר לשנות את האמת. אתה יכול לרצות, אבל בסוף זה לא קרה. מה שכן, הוא בסוף נתן עצה לבלעם, לך יעצך וכו'. אלוהיהם של אלו שונא זימה, ואז הוא נתן את העצה הזאת לשלוח את בנות מדיין, את בנות מואב, כן, להחטיא את עם ישראל. עצה שכמעט, כמעט הצליחה, אבל בסופו של דבר עם ישראל הצליח להתגבר על עצמו. נכון, היו שם נפילות והיה גם עונש, אבל העצה הזאת יותר מקצת לפגוע בעם ישראל, היא לא הועילה, לא הועילה לעצור את עם ישראל או לקלל את עם ישראל.
אוקיי, כבוד הרב, אנחנו נעשה התנחת הקלה ונמשיך בנושא אחר, בנושא של 17 בתמוז, צום 17 בתמוז. בוא נשמע המשך השיר של יורם גאון, השר מונטיפיורי.
שהיה הסר מונטיפיורי בן מאה, אמר מספיק לידי הנשמה שנשבעה. הלכו מיליונים לראות ופרטים ומשלים, אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק. אמרו לו כן אותו רק יבוא ויסתפר, להגביע את הכותל המערבי לנווה שעננים, יהודים משלהמים, ומי אם לא אתה יא מורי הלבבי. שיטה אחרה וכך את העיניים עצמו בבקשו, רק אין ירושלמי תחת לראשו התופתלית של משי ונח בתוך הרוב. השר משה את מסעו האחרון, אך יש עוד אנשים המוכנים להישמע, שלפעמים בלילה את מונטיפיורי על יד המרכבה.
והוא על המרכבה וגר הסוסים ארבעה, פה מתן בסתר שם לדבר, הוציא את המלפיורי כבשל עלה, ולכל וכל הכבוד לסתם, ולכל היהודים שמחה וגאמה, וכל הכבוד לסתם, וכל הכבוד לסתם.
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יורם גאון עם תזמורת חיבה. כבוד הרב, ביום חמישי בשבוע הבא יחול צום 17 בתמוז. בבקשה כבוד הרב, התייחסות לצום וליום המיוחד הזה.
אז האמת היא שאנחנו בדורות שלנו כבר משתוקקים שהתבטלו הצומות. אבל בכל אופן, צום 17 בתמוז הוא אחד מן הצומות שקשורים לחורבן בית המקדש, לחורבנו של עם ישראל. והחכמים אומרים לנו ש-17 בתמוז חמישה דברים הראו בו, נשתברו הלוחות, כן, זה עוד במדבר, עוד לפני הכניסה לארץ ישראל. בתל התמיד מבית ראשון הובקעה ירושלים בחורבן שני, ושרף אפוסטמוס הרשע ספר תורה והעמיד צלם בהיכל. כן, כלומר יש ריכוז של אירועים קשים שהראו דווקא ביום הזה, ועל כן אנחנו עוצרים ביום הזה ולמעשה עושים חשבון נפש. הרמב״ם כותב לנו בתחילת הלכות העניות וגם בפרק הספציפי הזה שעוסק בצומות, שיש שם ימים שכל ישראל מתענים מהם מפני הצרות שהראו בהם. אבל אומר הרמב״ם, מה התכלית של התעניות האלה? כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו התעת, שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב. כלומר, כל העניין של זיכרון העבר הוא בעיקר בשביל ההווה ולקראת העתיד. כלומר, להזכיר לנו שהסיבות למה שקורה לנו זה המעשים שלנו. זה לא גזירת גורל, זה לא גזירה משמיים, אלא כמו שלאבותינו מעשיהם גרמו שיחרב את המקדש ויבואו כל אותן צרות שקרו ביום הזה, כך גם בזמן הזה מעשינו הם שקובעים האם גורלנו יהיה לטוב או חלילה למוטב. וזה נקודה מאוד מאוד מרכזית שאני חושב שכדאי לנו לזכור. הרבה אנשים לפעמים אומרים, מה אנחנו צריכים לצום על מה שקרה לפני 2000 שנה, מה אנחנו צריכים להתענות, לסבול? אבל לא. רבותיי, התענית היא על עצמנו. התענית היא נקודת עצירה וחשבון נפש בשבילנו, עבור עצמנו ועבור הדור הבא שיבוא בעקבותינו. ולכן יש חשיבות גדולה להשתתף עם הציבור, כמי שחזל אומרים, כל מי שמצטער בצערה של ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אבל מצד שני, הצומות האלה הם צומות יותר קלים. למשל, אישה בהיריון, אישה מניקה, כמובן אנשים שלא מרגישים טוב, ולא צריך להגיע למצב של חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה, פטור מן הצום הזה. אבל מצד שני, מי שיכול לצום, אז בוודאי שראוי לצום. הצום הזה, שלא כמו תשעה באב, הוא צום שמתחיל רק מעלות השחר. עלות השחר זה משהו לפי שיטות, זה בעשרה לארבע, יש שיטות שמאחרות את זה ברבע שעה 20 דקות יותר, אבל בכל אופן זה הזמן. מי שרוצה יכול לאכול מבערב, מי שרגיל או רוצה לאכול לפני עלות השחר, אז צריך להתנות את זה לפני, עוד מבערב, לפני שהוא הולך לישון, שהוא יקום ויוכל. ניתן לעשות זאת מי שזה מועיל לו. הצום הזה הוא קצת צום ארוך יחסית לצומות האחרים, אבל
למה? משום שזה הימים הם ימים ארוכים? או שצום אתה, כבוד הרב אמר שהצום הזה הוא יותר ארוך מצומות אחרים,
כן, בגלל היום הארוך, היום יש, הארוך. יש לנו שעון, כן. כן, יש לנו שעון קיץ. בסופו של דבר, תחילת הצום היא לא כל כך קשה, כל אדם בבוקר הוא יכול עוד לעבור את זה, אבל אחר כך זה קצת ארוך, כן? הצום מסתיים בסביב 8 נדמה לי. אז זה צום קצת ארוך, אבל החכם עיניו בראשו, כל אחד יתכנן את היום שלו באופן הזה, שיעזור לו לעבור את השעות האחרונות ביתר קלות. כמו שאמרתי, מי שלא מרגיש טוב, יש לו חום וכיוצא בזה, ובוודאי כמו שהזכרתי, נשים מעוברות, מניקות, נשים בהיריון שלא מרגישות קצת, לא מרגישות טוב, אז כל אלה פטורים מלצום בצומות האלה. אבל מי שיכול, אז בוודאי שזה נכון להשתתף בצורת הציבור, ושנזכה, לראות בשורות טובות, ישועות ונחמות. התכלית, כמו שאמרתי, זה חשבון נפש, לראות מה, במה אבותינו חטאו, במה הם נכשלו, במה הם גרמו לעצמם ולנו אחר כך את הרעות הגדולות האלה. וכמו שאנחנו יודעים, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, בגלל מריבות, בגלל מחלוקות, בגלל חוסר היכולת להכיל אחד את השני. ונדמה לי שזה אחד אולי הדבר המרכזי, כן, העניין המרכזי שאנחנו צריכים לעסוק בו היום, כיצד להשקיט את המריבות, כדי להשקיט את השנאה, את המחלוקות, את ההתלהמות הזאת שהולכת ופוסה בינותינו. וזה בדיוק היום, אלה בדיוק הימים שאנחנו צריכים להתגבר ולהתחזק בעניין הזה של אהבת ישראל, של יכולת להכיל אחד את השני, להיות סבלני אחד כלפי השני. והלוואי ונזכה, כמו שפתחתי, שהצום הזה יהפך עלינו במהרה לססון ולשמחה.
אמן ואמן, כבוד הרב. שבת שלום לכבוד הרב, ותודה
על
כל הפרשנות, וההסברים. תודה רבה על כבוד הרב.
וכי ידיו של משה עושות מלחמה, וכי ידיו של משה שוברות מלחמה. אלא בזמן, שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם. לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, היו מתגברים, היו מתגברים, היו מתגברים. וכי נחש מינית, וכי נחש מחיה, וכי נחש מינית, וכי נחש מחיה. אלא בזמן, שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבה. לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, 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 היו מתגברים.
פינה של רגע של עברית. רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן, ועורכת הפינה רגע של עברית. היום נדבר על הביטוי סיקור העין. ובכן, כך כותבת רות אלמגור רמון בספרה רגע של עברית. סיקור העין, כשמגיעים לאות סין או סין, ברשימת החטאים הסדורים בסדר א'-ב' ומתוודים עליהם ביום הכיפורים, כך אנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בסיקור העין. מה חטאו של מי שמסקר את עיניו? ובכן, תיאורו של ישעיהו, הנביא, מסייע לנו לראות בדמיוננו את מסקר העיניים, או ליתר דיוק את מסקרת העיניים. יען כי גבו, כך הוא כותב ישעיהו הנביא, יען כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים. כך כתוב בפרק ג' בישעיהו. על נטויות הגרון היינו אומרים היום שהן מרימות את האף. כך אנחנו היינו אומרים היום. מביטות על סביבתן במבט מבטל ומתנשא. יש המסבירים שהשורש סקר הוא צורת משנה של סקר עם סמך. סקר עם סמך או עם שין, עם סין, זו צורה דומה. מסקר העיניים, סוקר את סביבתו במבט מבקר ויהיר. אחרים מפרשים, מסקרות עיניים או מסקרות עיניים, צובעות את עיניהן בסקרה, צבע אדום. מכל מקום, מי שחטא בהתנשאות או בגנדרנות יתר, יוכל לבקש מחילה על חטאו ביום הכיפורים, בלשון על חטא שחטאנו לפניך בסיקור העין. עד כאן מתוך ספרה של רות אלמגור רמון, הבלשנית של תאגיד כאן, וכותבת הספר רגע של עברית. מאזינים יקרים, אנחנו שומעים ברקע את יורם גאון בשיר לא תנצחו אותי, שכתבה והלחינה נעמי שמר. ואיתנו על הקו כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, ממגורשי נצרים בחבל קטיף, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות, הקים כולל מבוגרים באריאל, שיעורי תורה, ביניהם שיעור לנשים בשבת שקיים כבר 18 שנים בעיר אריאל. הרב ידבר ויאמר דברים על נעמי שמר, מההיבט של אהבת ארץ ישראל בערה בליבה. כבוד הרב, שומע? שלום כבוד הרב.
שלום עליכם, שלום לך רב עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות. ואנחנו היום בתוכנית נוספת של חיים עם ערך, להביט בצורה ערכית על החיים. אשמח לכל תגובה בטלפון 0547-684-033. אז אכן, בואו נדבר קצת על אהבת ארץ ישראל, דרך אזכורה של נעמי שמר, כלת פרס ישראל לזמר עברי, שהסתלקה השבוע לפני 19 שנה בזין בתמוז. השיחה שלנו היום קשורה בקשר חזק למה שדיברנו שבוע שעבר, בו הזכרנו את החיבה לארץ, לניקיונה, לטיפוחה, להוציא עליה רק מילים טובות ולא חלילה דיבה ולשון הרע. נדבר היום בכמה מילים על נעמי שמר גם בזווית של ארץ ישראל ועוד יותר ביחס שלה לירושלים. אולי נתחיל בירושלים. נעמי שמר שהייתה חברת קבוצת כנרת וגדלה ליד נופי הכנרת, עלתה והתפרסמה מאוד דרך השיר שהלחינה כמה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, השיר המפורסם ירושלים של זהב. והשיר הזה שהפך להיות השיר שבפי כל הלוחמים שהמתינו כמה שבועות ימי ההמתנה עד שפרצה מלחמת ששת הימים, ובו הורחבו גבולות הארץ ובו שבנו גם אל ירושלים. וכשהיא בשיר הזה מדברת על ירושלים, ירושלים העתיקה, כשהיא בשיר הזה כוספת אל אבירה רינצלון קייין, פונה עליה חברה בשם רבקה מיכאלי המוכרת, שהייתה ילידת העיר העתיקה, ואומרת לה, נעמי, משהו חסר בשיר, איפה העיר העתיקה? ונעמי שמר קיבלה את ההערה והוסיפה את הבית, איכה יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. על הבית הזה היא קיבלה קצת נזיפות, ובין השאר מעמוס עוז, סופר עמוס עוז, שהוא כעס, איך את אומרת דברים כאלה? האם כיכר השוק ריקה? יש שם הרבה ערבים. מה זה ואין יורד אל ים המלח? אני ראיתי אנשים שהולכים ים המלח, ערבים נוסעים בכביש הזה. והיא בהתחלה הסבירה שהיא כתבה בצורה אינטואיטיבית, אבל אחר כך היא הסבירה שכן, שכוונתה לאחיזה יהודית בירושלים. כל עוד שאין אחיזה יהודית בירושלים, במבט שלה ירושלים היא ריקה, כיכר השוק ריקה. כן? ועם כל הביקורת היא עמדה כסלע, וגם השיר שעכשיו שמענו, לא תנצחו אותי, הוא חלק מאיזשהו הרגשה שלה שהיא לא תתכופף לפני הביקורת, והיא תהיה נאמנה למסרים שלה ולאמונה שלה. כשהסתיימה מלחמת ששת הימים, אז טדי קולק, ראש העיר של ירושלים ז"ל, ביקש ממנה להוסיף משהו. קרה משהו, שבנו לירושלים, והיא באמת הוסיפה את הבית האחרון בית שכולו שמחה, חזרנו אל, כן, שוב, אנחנו חזרנו לירושלים, חזרנו אל דרך יריחו. הסיבה שאני מזכיר את העניין הזה, שלכאורה זה רק משהו היסטורי, נוסטלגי, לתוכנית שלנו חיים עם ערך, משום שאני חושב שהיחס לארץ ישראל הוא לא דבר מובן מאליו. אנשים יכולים להיות שקועים בלימודים, לעשות כסף, לעבוד. אהבת ארץ ישראל היא לא דבר שמובן מאליו, הוא דבר שצריך להשתדל להנחיל אותו לעצמנו, לילדינו, כן? בפרט כאשר עולם שלם, לא רק הערבים, אירופה ועוד הרבה אחרים, שאומרים לנו, זה שטחים כבושים, זה אתם גזלנים, מה אתם עושים, כל שכן וכל שכן שצריך להישמע קול צלול, קול של נעמי שמר, קול שהוא לא מתנצל, קול יהודי, קול לאומי, שמבטא כמה אנחנו אוהבים את הארץ הזאת, את ירושלים, כמה השורשים שלנו נמצאים כאן. שיר נוסף.
כן, מדהים, מדהים הסיפור שאתה מספר, לא כולם מכירים, וטוב שאתה מספר למאזינים את הסיפור המיוחד הזה של השיר ונעמי שמר על העיר העתיקה.
כן, אני רק רוצה להוסיף, אם יש לנו עוד 2-3 דקות.
כן, בבקשה, כבוד הרב.
יש שיר שאולי הוא לא מוכר, שכתבה נעמי שמר, שיר שכמדומני גם לא הולחן, אני מקווה שאני לא טועה, והשיר הזה היא כתבה אותו בתשין למדהי. נזכור שאחרי מלחמת יום הכיפורים קם בארץ קמה תנועת גוש אמונים מקומץ של אנשים בהכוונתו של הרב צבי יהודה קוק, והיו שם גם חנן פורט, הרב ויידמן ועוד, והם פשוט רצו לשוב וליישב את מרחבי ארצנו, את יהודה ושומרון, משום שזו ארצנו, משום שכל התנך, 90% מאירועי התנך התרחשו בחבלי ארץ אלה, ואם שבנו אליה, אז זה לא רק כדי שיהיו שם חיילים, אלא כדי שיהיו שם יישובים. ואז היו מאבקים, מי שהמבוגרים שבנו זוכרים את סבסטיה, את העלייה שם כמה פעמים, וצהל פינה אותם, ובסופו של דבר יצחק רבין ושמעון פרס, ראש הממשלה ושר הביטחון, אישרו את היישוב הראשון במחנה קדום, לימים קדומים, ולימים כל ההתיישבות ביהודה ושומרון יצאה בעצם, בעיקר בשומרון יצאה מההתחלה הזאת. ואז כאשר היה ויכוח סוער במדינה בעד ונגד העליות האלה לערי השומרון, היא כותבת את השיר שלה איש מוזר. שהיא בעצמה עלתה לסבסטיה, וככה היא כותבת. בדרך לכאן פגשתי איש מאוד מוזר, שהלך כמו סהרורי, ממלמל לעצמו בשקט ואמר, על משכבי בלילות אני שומע כל פעמון גדול מצלצל. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ועד הונה מן הגאיות והזריחה בערים יפה להלל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. והיא שייכת לו, לא כדי להחזיק בחל כיבוש או חל מצב, היא שייכת לו כדי לבנות בה את בית חלומותיו. וכך בהקיץ ובחלום ומדור לדור ומתוך הרגל, ארץ ישראל שייך לארץ. איש מוזר אמרתי, תתבייש לך. סיסמה כל כך ישנה, הרי אתה מחוץ לתחום, מחוץ לקו, ובעיקר מחוץ לאופנה. אבל האיש מוזר לא ענה לי, הוא לא ענה. ואז ראיתי מסביב את העשרות ואת המאות ואת האלפים. אנשים כל כך מוזרים, אנשים כל כך יפים. וכולם במקהלה גדולה כי רם הרחוק מתגלגל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואז, מיושנת ללא תקנה וסנטימנטלית ללא רחם, אמרתי, אנשים מוזרים, לו יהי חלקי עמכם. שיר, אני מאוד מתרגש כשאני קורא אותו, משום שהייתה כאן הזדהות שלה עם הנחישות הפשוטה לשוב אל ארצנו. לא רק לשיר, לשיר את זה בתקווה, לשוב אל ארץ, סליחה, לשיר את חייד לבנו, אלא לעשות את זה. רק אולי אסיים השיחה שהייתה לה עם דודו אל הרר. היא אמרה ככה: הסיבה היחידה שבגללו הגענו לחבל ארץ זה, היא שאנחנו יהודים. אין סיבה אחרת. ומי שאינו סבור כאן, אין לו מה לחפש פה. הגענו לפה כי במשך כל השנים הפננו פנינו להר הבית, ותלינו מזוזות בכל מקום. הנחנו תפילין, אכלנו מצות, ואמרנו לשנה הבאה בירושלים. כל הדברים האלה הם שהובילו אותנו לפה. וזה נקרא יהדות. מי שרוצה להתנער מכך זו ביהדות. כן? אומרת את זה נעמי שמר, שהיא לא הייתה אישה דתייה, אבל היו לה רגשות מאוד חמים גם למסורת ישראל, גם לכל הקשר שלנו לארץ, ובעיקר גולת הכותרת לירושלים של זהב, שמאז ועד היום אני חושב שכל פעם ש... אותה זמרת שהיא בחרה שישיר את השיר שלה, שולי נתן, שעדיין שרה את השירים האלה, למרות שהיא כבר אישה מבוגרת, כל פעם היא שרה את זה בהתרגשות ראשונה, והקהל כולו מרגיש את זה ומצטרף אליה. אז היא רצון שתמשיך לאהוב את הארץ שלנו, כל מרחביה, וכמובן את ירושלים של זהב שלנו.
אמן.
שיהיה לכולם שבת שלום, ותודה רבה לך, הרב עמוס.
שלום, שלום, תובדל, כבוד הרב, שיהיה לכם שבת שלום ולכל המשפחה.
אמן, כל טוב.
כל טוב. אנחנו נמשיך לשמוע את השיר, לא תנצחו אותי.
שירי קינה, שירי הלב, ולפעמים זו המולה. אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, לא, כל כך מהר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, לא, לא. שכחתי עיר ובית, ובעקבותיך בנייה פרועה. אל בורות המים, אל בורות המים, אל המים אשר פועם בהר, שם אהבתי תמצא עדיין מי מבור. נתנה לי צל בקר שם התנה ושם שתילי הזית ופריחת הרימונים המופלאה שם אהבתי השיקורה ולא מיין לאט אל מורות אל מורות אמנים אל מעיין אשר פעם בה שם אהבתי תקפה
שמענו את השיר אל בורות המים ששרה נעמי שמר, כתבה והלחינה נעמי שמר.
שלום לכם שלוחה המתיישבים בזו העת בארצי.
אנחנו שומעים ברקע את המכתב שכתב הרייץ רבי יוסף יצחק שניאורסון למתיישבים בכפר חב"ד.
אחד מכם יראה ויתבונן ביד השם אשר אתכם נשא. אתם ובני ביתכם בדרך לא סלולה, בעיר השם קיבלתם נחלה. ביני וביניכם לאות עולם תהיה התקשרות פנימית על פי תורה. חינוך ללא פשרות, בנים וגם בנות, רובים ורחוקים לעת עתה. כל אחד מכם יהיה אמר להעיר החשכה, עד ישמע קולו של מבשר. אבקש אתכם למסור את תוכן ברכתי לכל התושבים בכפר. חלפו דורות, ניתנו לנו המון כוחות. מכפר ישן ועזובה עומד וקם לו כפר חב"ד. יום שישי אחר חצות עיר הבירה כבר מוכנה. היום מוכן לומר רבה כפר חב"ד מוכן. במרץ וחיות אל העולם מכאן יוצא תורה. בכוח האחדות אחים בפנימיות, כאן ציווה השם את הברכה. חינוך טוב ביותר לכל ילדי הכפר, לקראת משיח ראשונים ניצן. נכין את הצינור לשפע של ברכה, כן זוהי העוצמה של כפר חב"ד. פה הבית של הרב חתם, כן זו השליחות, השיבנו כבר כקדם. באנו במסירות, במרץ וחיות, אל העולם מכאן יוצא תורה. בכוח האחדות, אחים בפנימיות, כאן ציווה שמת הברכה. חינוך טוב ביותר לכל ילדי הכפר, לקראת משיח ראשונים ניצר. נכין את הצינור לשפע של ברכה, כן זוהי העוצמה של כפר חב"ד. פה הבית של הרבי חתמנו, כן זו השליחות, השיבנו כבר ככתם. מבקשים לראות פני מלך ביופיו מתחת עשרה טפחים.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו. הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שם.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. לא הצלחנו להעלות את כבוד הרב אהרון מוסקוביץ', אבל העלינו את המכתב של הרייט רבי יוסף יצחק שניאורסון, המכתב שכתב למתיישבי כפר חב"ד. בשבוע הבא אנחנו נסה לשוחח עם כבוד הרב אהרון מוסקוביץ'. ברקע הללויה שבת שלום של שושנה דמרי, הדלקת נרות שבת בשומרון ב-7:21 דקות, בירושלים ב-7:11 דקות, בתל אביב ב-7:29 דקות, בחיפה 7:25 דקות, צאת השבת בשומרון 8:32 דקות, ירושלים 8:32 דקות, תל אביב 8:34 דקות, חיפה 8:35 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך הזנה נעימה. שבת שלום ומבורך.
הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, שבת שלום.
עוד נגיע אל נמי הנחל, הכבשים צמאו בין ההרים, בירוק הדשא כאן פורחת, השיטה אל מול האדרים. יפתי צון, מר היטב נבזר, על הקטלח חישה פזורים. תוהי כאן, גדי בקר,
רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח.